הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו
על הקצה.
אתם עכשיו
על הקצה.
הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope in Yair Raven.
Radio Rahim.
So yeah, that's the world.
That's the radio. This is the radio.
סינסקופ ברדיו קצה, ברוכים הבאים, אני יאיר רווה, בסינסקופ רדיו קצה. יום שלישי, השעה 2, אם אתם שומעים את השידור החי, או באיזה שעה שאתם נמצאים בה, אם אתם שומעים את ההקלטה, תוכנית 157, א' טבת, ראש חודש טבת, 19 בדצמבר, את רדיו קצה עושים, עומר סנש, לאה שפיגל, בר זוודא, חוכה כהן, אורי קדישאי, תומר נונילס, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה לבן אש שמפיק את השידור, והיום אנחנו מתחילים עם זה. פרק 8, מלחמת כוכבים, אחרוני הג'דאי. אני חושב שאת רוב התוכנית אנחנו נקדיש לסרט הזה שיצא בסוף השבוע האחרון. וכדי שאני לא אדבר שעה שלמה על הסרט, הבאתי כוח עזר, תגבורת. את לי להב, הישר מלוס אנג'לס, ממש, העליתי אותה על טיסה ואמרתי, לי, אני צריך שתעזרי לי לדבר על מלחמת כוכבים. אלן לי.
היי, לי פה.
כן, כל פה.
אני אדבר על מלחמת הכוכבים.
מלחמת הכוכבים.
כן, זו הייתה המנגינה הזאת ששמענו מקודם, נכון?
זה עדיין, עדיין המנגינה ששמעים ברקע.
אוקיי, הנה.
עדיין שומעים אותה. אז קודם כל ניתן ground rules, קצת כללים. אם לא ראיתם את הסרט ואתם מתכננים לראות אותו, קבו עכשיו, אנחנו הולכים להפציץ את הגלקסיה עם ספוילרים. הכל, אנחנו נעשה ספוילרים לכל הטרילוגיות, לכל הפרקים. אני רוצה שאפילו נעשה ספוילרים לפרק 9. נראה אם נצליח לעשות את זה.
בדיוק עכשיו הכריזו שהוא עושה את הפיץ'.
עכשיו הוא עושה את הפיץ'?
ממש, לפני כמה ימים, כתוב כזה, עושה פיץ', לא זה, לא כל כך הכריזו. יש את השם, בלק דיימונד.
באמת?
זה השם הזמני בינתיים.
אוקיי, אז טוב, אז לא קראתי על זה, אבל בין השאר צריך לנסות לחשוב מה הולך לקרות בפרק 9. אבל אחת הסיבות שהזמנתי את לי, חוץ מזה שהיא מבקרת בארץ, לי להב, למי שלא יודע, תעשו מהר גוגל תוך כדי שאתם שומעים. היא אנימטורית ועושה דברים נפלאים ביוטיוב ובפייסבוק, ובשנים האחרונות, כבר כמה שנים את בלוס אנג'לס?
שלוש?
כן. בגרייטר לוס אנג'לס, כן, לא ממש, כן, בלוס אנג'לס רבתי.
כן, מה, כאילו לא אנהיים.
לא, כאילו אני יודע.
אני שם.
ואהבת את מלחמת הכוכבים.
כן.
ולכן הבאתי אותך, כי הפיד שלי בפייסבוק התמלא בכל כך הרבה הייטרים, שממש רציתי לזרוק את הפייסבוק לפח, ואמרתי, אני לא מוכן לזה.
בוא לטוויטר.
זהו, וחיפשתי אנשים, גם טוויטר דרך אגב, בתגובות לריין ג'ונסון, אנשים כאילו אין להם נימוס, אנשים כזה אומרים, דוד, הרסת את הסדרה, וכאילו זה כזה. אז חיפשתי מישהו או מישהי שאהב את הסרט כמוני, ואת היית, ואפילו ראית את הסרט לפניי, אני חושבת ראית אותו יומיים לפניי.
חיפשת, לא חיפשת כלום, ישר באתי לך כזה, איזה יופי, היה ביקורת שלך, פרנק גרל, דול אראונד.
אז נורא עשיתי לדבר על הסרט עם מישהו שאהב את זה, אז תודה שבאת אלינו, וגם זה יקל עליי, כי אני עם איזשהו סוג של התקררות, אז אני כזה חצי צרוד, אז תוכלי לדבר הרבה, ואני לא אגנוב לך את השיחה. וברקע אנחנו שומעים את הפסקול, שזה מה שאומר לי, שכדאי לי, תוך כדי שאנחנו מדברים, שאני אשים את המשך הפסקול ברקע, כי אחרת הוא פשוט ייעלם באיזשהו שלב. אז ג'ון וויליאמס, פסקול חדש, אני חייב להגיד, דרך אגב, שבפסקול הזה אין דברים גדולים כמו שהיה בפסקול הקודם. הפסקול הקודם היה ממש טוב. רגע, אני מחפש את המשך ה...
אתה מדבר על הסרט הקודם?
הסרט הקודם, על... לא, בוודאי על זה, אבל גם בסרט הקודם, מלפני שנתיים, הכוח מתעורר, ג'ון ויליאמס כתב כמה themes חדשים, ושהיו נורא מוצלחים, אז אנחנו נשמע גם חלק מהם, וגם כמה קטעים מהדברים החדשים, וזה ילווה אותנו ברקע. בזמן שלנו.
אני מזכיר שהייתי בלוס אנג'לס, היה עכשיו כך וכך שנים ל-Close Encounters of the Third Kind.
כן.
והלכנו לראות את זה, כי אורן אף פעם לא ראה. כן. והיה שם בהתחלה רעיון לפני כן של ספילברג ושל כולם שם, והוא אמר, ראיתי סטאר וורס, ואמר, אני חייב את הבחור הזה. הוא כאילו, הוא לקח אותו הרי גם לעשות את Close Encounters, והוא אמר, אני נורא מקווה שלא יצא לו כל אמיץ על סטאר וורס. אני לא יודע אם הוא יוכל... הרי,
את מדברת על ג'ון ויליאמס?
כן.
טוב, ג'ון ויליאמס כתב לספילברג את מלטעות.
נכון.
לפני זה.
אבל הוא אמר, זה סטאר וורס, היה כזה, נכון. Oh my God, נכון. אני לא יודע אם הוא יוכל, אם זהו, this is it.
אז קודם כל, אז לג'ון ויליאמס יש, אז הפסקול של מפגשים מהסוג השלישי הוא נפלא, הוא מבריק, והוא נורא 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 שונה מהרבה דברים שג'ון ויליאמס הוכח. כי אין שם את ההמנונים שהוא נורא טוב בהם.
כן. יש שם איזה בדידות כזאת ועצבות ומלנכוליה ויוניקנס כזה נורא חיזרי בעצמו, כאילו קיבל השראה מהשמיים. וכשהייתי בתיכון, אני חשבתי שיהיה רעיון נורא נורא טוב לשים את המנגינה הזאת בפלאפון. It was a horrible idea. אז זה צלצל עליי בשלוש בלילה, וכאילו, I nearly shit myself. אבל כן.
אז...
Good guy.
אוקיי. אז בוא, הנה, כן? עוד לא נגמרה היצירה. אבל בואי...
כן.
נתחיל לדבר קצת על מלחמת הכוכבים. כן. למה אהבת את הסרט?
היה מישהו שאחרי שהסרט יצא... כתב על הסרט, יש לי רק משפט אחד לומר עליו, כי הוא לא רצה לספיילר, כי הוא גם ראה את זה די מוקדם כמוני, והוא כתב Kill Your Gods. וזה הסיבה שאני מאוד אהבתי את זה. יש קשר מסוים בין כמה מהסרטים שאהבתי השנה, שהם באמת, אנחנו קצת הופכים את העניינים, גם הסרטים וגם הבחירות היצירתיות שנעשו, שהם, טוב, let's shake things up. Nothing is sacred. אנחנו לא יכולים כבר, כאילו, חייבים גם לשנות ולרענן דברים, אבל מעבר לזה גם חייבים לומר, אין, זה לא תנך, אין פה משהו קדוש. אנחנו יכולים לרענן את זה והכל יהיה בסדר, וזה עדיין יהיה טוב, זה עדיין יהיה נחמד, וזה רעיון שגם כיוצרת מאוד חשוב לי, כי גם כשלמדתי אנימציה, גם כשאתה כותב, זה מסוג הדברים האלה שסטס יו פרי, ממש. הרעיון הזה שאין חוקים קבועים. יש כן אלמנטים מסוימים שכדאי לשמור עליהם כדי שתיווצר יצירה טובה, אבל מותר לעשות דברים חדשים. ויש בזה משהו גם יפהפה וגם מאוד מאוד ריאליסטי. בדיוק היום מישהו אמר שהוא לא מבין אנשים שמתלוננים שלוק סקייווקר is not the same לוק סקייווקר, אבל זה עברו 30 ומשהו שנה. יותר, כמה זמן?
לא, 30 ומשהו שנה.
כן, 30 ומשהו שנה. אני לא אותו דבר אחרי 3 שנים.
כן.
בטח לא לוק סקייווקר ש-isolated ומוקה טראומה, וזה מאוד ריאליסטי, וזה מאוד מעורר endearing, מעורר תוגה כזאת, מעורר הזדהות. אהבתי את כל הבחירות האלה שנעשו שם, כל הדברים שנאמרו על it's fine, יש שם את כל הסצנה הזאת עם יודה שהוא יושב איתו שם.
סצנה מדהימה.
כן, וגם הוא אומר לו, אתה יודע מה, על הפריים הראשון שהוא זורק את הלייטסייבר, שם כבר הייתי, I'm in love.
כן, אז בואו נלך צעד צעד, כי זה לא הפריים הראשון, זה הסצנה השנייה.
כן, אז זה מה שאני זוכר.
אז זהו, לא, אבל אני ממש כדי לספר למה אהבתי את הסרט, אני ממש אומר, אני יכול לעבור סצנה-סצנה, ולהגיד מה אהבתי בסצנות. אז יכול להיות שיש סצנות שפחות אהבתי, או כמה וחיות וזה. אבל בואו נתחיל ממש מהסצנה הראשונה.
זה אגב, אוברוויו של למה אהבתי, יש עוד כשנכנסים פנימה, אבל זאת התחושה שיצאתי איתה, בגדול. זה מה שריגש אותי והעלה לי את השערות על הידיים.
אז, אז, אז אני בתחושה דומה שמצד אחד זה מאוד מאוד נאמן לסאגה, וזה מאוד מאוד סרט מלחמת הכוכבים. מצד שני, זה קצת איזשהו סוג של ניסיון להתחיל איזשהו סיפור חדש. באמצע פרק 8, פתאום להתחיל סיפור חדש, שגורם לי לחשוב שיש פה פוטנציאל גם לפרק 10 ו-11. כלומר, זה יכול...
כן, פתאום נהיה לי קצת עצוב שיש עוד אחד.
בדיוק, ושזה לא ריין ג'ונסון שיעשה את האחד בנוסף הזה, כי אני רוצה שהוא זה שיסגור את הסיפור. אז הסצנה הראשונה, שוב, על פי המסורת של מלחמת הכוכבים, היא סצנה של קרב, קרב בחלל, תמיד, כמעט תמיד הסרטים מתחילים בחלל, קרב חלליות, בין החלליות הקטנות והמסכנות של הטוסטוסים של המורדים, מול איזשהי סוג של משחטת ענק של, זה כבר לא האימפריה, עכשיו אנחנו קוראים להם המסדר הראשון, The First Order. וכבר שם, על הסצנה הראשונה, זה מתחיל עם בדיחה, כן. בדיחה של אוסקר אייזק, שמגלם את פו דמרון, שהוא מעין ההן סולו של הטרילוגיה הזאת, אביר החלל החצוף ושלא דופק חשבון ורק דופק פאנצ'ים. והוא נורא מלגלג על, כן. על הגנרל שלהם.
וזה מיד, פתאום... מן הסתם כמובן הייתי כזה not too much, תרגעו, שזה לא הפוך להיות סרט כזה וזה לא הפך בעיניי. כן. אבל הסצנה הזאת ובכלל כל היחס לרעים, לבד שט, לבד גייז, הוא מאוד לדעתי תקופתי לעכשיו. Mm-hmm. שנות ה-70 זה כבר היה כמה זמן אחרי הנאצים, זה היה כבר כמה זמן לפני, זה התקופה מאוד מאוד אחרת. שבה כאילו היה מין, אז הרעים שם היו רע מוחלט כזה וטהור ומאוד מפחיד ומאוד כמעט מוארץ של מין, כמעט, אני לא רוצה להגזים, אבל נפש שזה מזה little cool.
לגמרי, הסרט הראשון, וגם שהדרך היחידה להילחם בפשיזם, זהו סוג של פשיזם נאור.
כן.
שוב, של שליט יחיד, אבל שליט יחיד טוב.
ופתאום הסרט הזה... אנחנו חייבים לצחוק עליהם קצת. כן. אנחנו חייבים. כן. זה מאוד הרגיש ככה, זה מאוד הרגיש, אנחנו חייבים להלעיג אותם טיפה. הם עדיין מפחידים, אבל אחרת.
כן.
זה גם היה כאילו, אני שונאת את המילה חשוב, משתמשים בזה המון, כי זה חשוב, חשוב, nothing is important. זה פחות חשוב ויותר מאוד מאוד בעיניי הדהד לתקופה הנוכחית.
ובאמת התחושה, ממש מהסצנה הראשונה, שריין ג'ונסון יושב, מול הדבר העצום הזה שיש לו, איזשהו סוג של מסורת קולנועית כבר בת 40 שנה, עם 7 סרטים שבאו לפניו, והמון מעריצים, והתחושה הזאת שהוא צריך להיות מצד אחד מאוד מאוד נאמן, כדי לא לנקר את כולם, הוא לא יכול ממש לעשות פרודיה, הוא לא יכול לעשות Guardians of the Galaxy פתאום.
אין לו מי שאמרה, פחדתי שזה Spaceballs.
בדיוק. מצד שני הוא אומר, אבל רגע, אבל זה כבר הדור שלנו, אנחנו באמת, אנחנו הדור שלא מוכנים לשמוע, אפילו המנהיגים שלנו לא מדברים ככה, אז מישהו שבא וקצת חותך את האווירה, ועושה ממש מתיחה טלפונית, זה מה שיש שם בסצנה הראשונה, הוא מותח אותו בטלפון.
ככה הוא התנהג בבן אדם הזה.
כן. בדיוק.
ככה, ככה, זה מעבר לכל הדברים שאמרתי מקודם, שבעיניי מאוד mirroring את התקופה. גם, אני חושב שהוא דיבר על זה באיזשהו רעיון, שכזה, ברור שאנשים יעשו בדיחות. זה לא עולם טהור, פנטזיה מרוחק מאיתנו. זה אנחנו.
כן.
וזה עבד. כמובן שכאילו, בגלל שזה הראשון, וזה דבר שפתח את זה, היה קצת חשש של,
לא, אבל אני חושב שזה יתאזן, כי הדבר הראשון אנחנו רואים את דונלד גליסון שמגלם את ג'נרל הקס, גם שמעתי אנשים כזה שנורא נרתעו מזה שהוא באמת מגלם אותו בפומפוזיות הרגילה של האופן שבו שחקנים בריטים מגלמים מעין נאצים, ואז מגיע פה דמרון המאוד אמריקאי,
הוא לא מבין את זה אפילו, הוא לא מבין שהוא צוחק עליו.
וזה ממשיך אחר כך עם הדמות הזאת, באופן שבו סנוק מתייחס אליו ומפיל אותו הפיים ארץ, וממש נפילת סלפסטיק נורא נורא מצחיקה, שהוא אשכרה נופל על האף. אז הדמות הזאת היא דמות שהופכת מרוב הרצינות והחשיבות העצמית שלה, הופכת להיות אחת הדמות הכי קומיות.
שזה באופן כללי סנטימנט מאוד בריטי. גם מאוד נוכחי, אבל גם מאוד בריטים, הן דמויות כאלה שהן מאוד מאוד proper ומאוד מאוד במעמד מאוד מאוד גבוה, והם לא מבינים שהם קצת לוזרים גם. זה, אני חושבת שזה, זה, 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 זה גם משהו שקצת נכון לקייל אורן, אבל מבחינה אחרת.
או שזמנם עבר. כן, גם. הם לא כן. מבינים שזה, באמת יש דור חדש, וכמו שפור דמרול מלגלג עליו, אז גם קייל אורן מלגלג עליו. והוא בעצם סיים את התפקיד שלו, אבל הוא עוד לא מודע לזה.
כן, יש פה משהו שהוא מאוד old generation. זה כאילו, נולדתי בזמן הלא נכון. הייתי צריך להיות בסרטים של שנות ה-70 שחיבדו פשיסטים אז.
נכון. ואז מגיעה הסצנה השנייה, שבעצם מתחברת לסצנה האחרונה מהסרט הקודם, שבו בסצנה הזאת ריי מוצאת אחרי החיפוש שלה את לוק סקייווקר, נעמדת מולו ומושיטה לו את הלייטסייבר. רגע גדול בסרט הקודם, המצלמה חגה סביבם, בתנועה הכי דרמטית שיש של או הנה הסטנד אוף ביניהם, ואז אנחנו חוזרים אליהם פה, היא מושיטה לו את הלייטסייבר והוא לוקח את הלייטסייבר וזורק את זה לאחור בביטול מוחלט, בבוז, לא שייך אליו, לא רוצה את זה, לא רוצה את, את הבחורה הזאת שבאה להפריע לו בהתבודדות שלו, והולך משם. ושוב, בסצנה שנייה, ושוב התחושה הזאת של, אוקיי, יש איזשהו סוג של, של אווירה במלחמת הכוכבים, אבל אנחנו חותכים אותה.
אני אפילו לא יודעת איך הייתי מרגישה אם זה היה קטע פומפוזי כאן. אני חושבת שהייתי נרדמת. כאילו, לא, באמת, מהבחינה הזו שכאילו, זה על זה, נדבר על זה גם בהמשך לגבי הסצנות האחרות, היה הרבה פעמים אנשים אומרים, זה לא קולנועי, היה סטאפים ופיתוח ציפיות והם קדשו אותם. אני לא הרגשתי את זה בכלל, הסצנה הזאת הייתה, of course, ברור, וואו, ברור שחייבים, זה לא רק סצנה מצחיקה, זה גם סצנה של שבירת מתח מסוימת. זה תחילת הסרט, חייבים לשבור את המתח טיפה, בגלל שהוא חייב, הוא חייב לעלות אחר כך בהמשך הסרט. אז אנחנו מוכרחים שהסצנה הזאת תהיה קצת יותר קלה ופשוטה יותר ופחות פומפוזית וענקית. פלוס, זה פתח סימן שאלה. למה? מה קרה?
נכון, אבל גם אני חושב שזה גרם לי להבין, אוקיי, יש גם קפטן חדש על הספינה הזאת של נקראת הסרט, כי אני לא יכול לדמיין את ג'י ג'י אברמס או את ג'ורג' לוקס עושים את הקטע הזה, גם אם כולם מסכימים שהתכלית של הסצנה היא של לוק סקייווקר מסרב לאמן אותה ורוצה שהיא תלך מפה, גם אז אני חושב שאם ג'י ג'י אברמס היה עושה את זה, היה פשוט מחזיר לה את הלייטסייבר, עושה איזשהו משהו כזה שהוא יותר
דרמטי,
נכון למעמדו של בתור המיתוס הזה של לוק סקייווקר, ולא מישהו שבא ובבוז מוחלט זורק את זה כלאחר יד מאחורי כתפו.
במידה מסוימת זה טיפה למירורינג, בגלל זה אני חושבת שאמרתי לך בצ'אץ' כאילו שהיה המון מטה בסרט הזה, שמסוכן קצת להתייחס לזה בתור משהו שחיבבתי, כי בכל זאת זה לא על הדמויות האמיתיות, זה על האנשים האלה, אבל אי אפשר שלא. בשבילי זה גם קצת הדהד למרק המיל באופן כללי, לתהליך שהוא עבר בימי חייו. צעיר יפה ורציני, ועבר את התאונה הזאת, כאילו ששינתה אותו קצת, ועבר את כל החיים האלה והתהפוכות האלה שהיו לו. ועכשיו הוא הליצן הזה באמת. עכשיו הוא באמת
ג'וקר.
כן.
הוא באמת הג'וקר, צריך גם את זה לזכור, כן.
אבל הייתה טעות לעשות מזה רגע דרמטי, כי ברגע שהוא זרק את זה, זה לא רק היה קטע משעשע ומאוד tension relieving, שהיה כל כך צריך בסצנה הזאת, זה גם נתן את הטון של what זה הולך להיות. לא, אם אני אומר no, אם הוא היה אומר ככה, זה אומר משהו עבר עליו, בוא נראה למה הוא לא מוכן. כשהוא זורק את זה, הוא אומר this is bullshit. זה לא משנה, מה את רוצה את זה בכלל? אני אפילו לא חשבתי רק על זה, חשבתי גם על העניין הזה של הלייטסייבר הזה שאת מביאה לי, את חושבת ש-that's the point? It isn't. זה לא.
ולאורך כל הסרט, כל הדברים האלה אצל לוק סקייווקר, אנחנו מבינים בהדרגה שזה that's not the point.
כן.
זה לא העץ הקדוש, וזה לא הספרים הקדושים, וזה אפילו לא האי, זה משהו אחר לגמרי. וזה המהלך שבאמת שגם לוק עובר והיא עוברת, ואנחנו עוברים כצופים שאנחנו כאילו שואלים מי זה.
אני חושבת שזו פעם ראשונה שהבאתי, יכול שאולי הייתי צעירה מדי כשצפיתי בראשון, אני חושבת שכשהוא הסביר לה מה הפורס, זה הפעם ראשונה שממש הבנתי?
אני חושבת שבאמת, אני חושב שזה הוסבר בסרט הזה יותר טוב.
כן.
זה תמיד הבאלנס וכל מיני דברים, האנרגיה שבין הדברים ולא הדברים עצמם וכל זה, אבל...
לא, נפל לי הסימון.
אבל כן, זה מוסבר בסרט הזה יותר טוב.
לא הבנה, יותר מין... או!
כן.
כזה מין.
ונדמה לי שבתום שתי הסצנות האלה, סצנת קרב גדולה, ואז הסצנה כאילו באמת של הלב הדרמטי של הסרט, של החניכה והמאסטר, או מי שהיא רוצה שהוא יהיה המאסטר שלה, בשלב הזה אני חושב שרוב הצופים, בוודאי אנשים שבאים עם איזשהו סוג של קילומטראז' עם הסדרה, חרצו את דינו של הסרט. לכאן או לכאן. כלומר, אני ברגע הזה אמרתי, אני אוהב את הסרט. ואני חושב שבאותו רגע הרבה מאוד אנשים... הפסיקו לאהוב את הסרט, מתוך תחושה שזה לא באמת מלחמת הכוכבים, ואני קורא באמת אנשים שאני נורא אוהב לקרוא אותם בדרך כלל, ואהבתי בלשון עבר את העמם עד השבוע, ואני אומר, איך אתה לא מוכן לקבל, איך אתה לא מוכן ללכת לנתיב שאליו הסרט הולך, בתור מי שאוהב את מלחמת הכוכבים, או טוען שאוהב את הסוג הזה של הסרטים, כי, וזה אני חושב שצריך להגיד לו, לזכותו של הסרט, לזכותו של ריין ג'ונסון, שהוא באמת, הוא סינפיל נורא גדול, של, בעיקר של קולנוע אמריקאי, שזה בסופו של דבר לחלוטין נאמן לז'אנר.
גם בעיניי.
והז'אנר הוא סרטי הרפתקאות. הוא האדוונצ'ר פילם, ואני מבחינתי שוויתי את זה לסרטים של האוד הוקס, וגנג הדין, וכל הדברים האלה שיש בהם. מצד אחד את הקרבות, מצד שני איזשהו סוג של וואן ליינרס, ומצד שני את החלק שבין סצנה לסצנה, שבה אנחנו צריכים להבין למה מישהו עושה משהו, ואנחנו לא באמת אף פעם מבינים למה. זה חלק מהמסכמות של הז'אנר הזה, ואני חושב שאם נחזור אחרונית ונראה את הסרטים הקודמים, אז גם יהיה אפשר בדיעבד כ...
אני נתתי דוגמה
כי... כמבוגרים ללגלג על ההיגיון הפנימי שלהם, שהרבה אנשים ניסו לנתפק איזשהו סוג של היגיון.
לפני, מה זה היה מתי שיצא Infinity War, הטריילר חודש?
כן.
לפני חודש בערך יצא הטריילר הזה. לפני שהוא יצא, הם הכריזו שעומד לצאת, וכתבתי על לוגן. כתבתי על לוגן שיש לי קושי מאוד מאוד רציני עם הסרט הזה, בגלל שמצד אחד הוא עשה משהו שתמיד רציתי שיקרה באקסמן, שזה לרענן את העניינים ולעשות משהו חדש. מצד שני הוא שבר את ליבי והיה לי מאוד קשה לתכנן, לקרוא לו קנון, בגלל שבאמת, ספוילרים, כולם מתים, אין כלום, אין אופטימיות, הכל כל כך קודר, כאילו אמרתי לחברות שלי שהן כזה מעריצות מאוד רציניות, תראו רק, זה יהרוג אתכן. ואז כאילו יצא...
אפרופו קיליור גודס דרך אגב.
כן, בדיוק, ואז יצא... ואמרתי, אני נורא מפחדת שזה יקרה באינפיניטי וור גם. בכל אופן, ואז היה כל העניין הזה, וישבתי עם עצמי, ניסיתי להבין למה פה אני מקבלת, ובלוגן היה לי טיפה ליותר קשה. כי אני לא נשואה לאף אחד מהאלה, נגיד המרווילים קצת יותר קרובים אליי, נגיד ללב, אבל למשל, אקסמן אף פעם לא היה, מאוד חיבבתי את זה, אף פעם לא ממש התחברתי, סטאר וורס אותו דבר. אז ניסי להבין למה פה זה כל כך עובד לי ושם לא, אני חושבת שריין ג'ונסון כן השכיל להשתמש בשפה מאוד מאוד דומה, באופן שאולי לוגן לא לגמרי עשה. הסרט של לוגן לחלוטין הרגיש כמו מין אלטרנטיב יוניברס של אקסמן, שהוא יפהפה ועבד נורא 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 טוב, אבל פשוט לא השתמש באותה שפה בכלל. זה לא הרגיש מאותם דמויות, זה אפילו השפה, כל הפאקים, זה פשוט לא אותם דמויות. יכול להיות שאולי הלב שלי רואה את זה קצת אחרת, אבל בשבילי כן יש הבדל מסוים שראיתי את הסרט הזה של סטאר וורס, אמרתי, זה סטאר וורס אבל updated. אתה מסכים איתי כאן?
לגמרי, אני חושב, כן חושב שמבחינת הטון, הוא הטון שמתאים ל-2017, ושוב, אבל בלי לשבור יותר מדי בכל זה, כלומר, אני רואה, כי אם חושבים על זה, אנחנו פחות זוכרים את זה כאן, אבל היה המון הומור, גם בטרילוגיה המקורית, במלחמת הכוכבים, עכשיו זה הומור קצת יותר משובש, כי זה ג'ורג' לוקאס, שהוא לא איש, הומור זה התכונה הכי ידועה לגביו.
ההבדל הוא בעיניי?
אבל סרטים שמאוד שישארו אותנו בזמנו. אז אני חושב שהוא נאמן לטון גם של הסרטים המקוריים, אבל באמת בשפה שהיא יותר נכונה ל-40 שנה אחר כך.
כן, כן, כן. לא, ניסיתי ככה להיזכר בדיוק את ההבדל בהומור בעיניי. אני חושבת שההומור של הסרטים הלוקסים, הם היו קצת יותר, אולי כאילו מין תהורים בשביל הקהל, ויש משהו בהומור של הסרטים האלה, שאתה יכול לדמיין את הדמויות מריצות דחקות בינן לבין עצמה, ויש בזה משהו קצת יותר אנושי.
כן. אבל נדמה לי גם שההומור בטריגול המקורית היה שמור לדמויות שיכולות לספק הומור. נגיד, הן סולו וצ'ובאקה הם דמויות הומוריסטיות. לוק סקאווקר, אובי וואן קנובי וליה, בוודאי שלא. למרות שליה הייתה הסאסי גרל.
כן, נכון, יש שם הומור, גם לא היה הומור על חשבון אף אחד. ופה כן. ודיברנו מקודם על למה זה עובד בעיניי.
ופה באמת יש איזשהו סוג של, ואני לוקח את מה שאת אומרת, וזוקף את זה לזכות העניין שהדמויות התבגרו בשנים האלה, ולוק סקאווקר, שלא היה דמות הומוריסטית, נהיה ציניקן עם השנים, משהו בתוכו התבלה, הוא ראה את... את הדבר שהוא חשב שהוא כל כך טוב, בוגד בו וביקום ובאנשים שיקרים לו, אז הוא פיתח איזשהו סוג של מעטה של ציניות כבר לא לזה. את אמרת שאחד הדברים שאהבת זה הנושא של kill your gods, ופה בוא ניכנס באמת ישר עכשיו, מה השעה כבר? 26 דקות דיברנו. בוא ניכנס לספוילר הגדול של הסרט, שאני חייב להגיד שהפתיע אותי. אני חושב שהוא הכי גדול. זה
רייז לינאג'?
לא, כי איזה יכולתי לדמיין? זה שלוק סקאווקר מת. או נעלם, או התעדה, או עבר.
כן, אבל זה לא היה מין, אתה יודע, בקודם ש... מה שמו?
הן סולו.
כן. סורי. הן סולו. שהוא מת, זה היה... לי זה לא היה שוק, הספיילרו לי, אבל לא כל כך שינה לי. הוא מת, זה כן היה שוק של... אתה יודע, מי שהכיר את הריסון פורד ידע ש-it's coming. אבל כן זה היה שוק של... כי זה היה בלתי צפוי, ולא הרגשתי שהוא סיים כל כך את המקום שלו. בדיעבד אתה מרגיש שכן, אבל באותו רגע, זה באמת כזה, לא, חבל. פה, אני לא יודעת אם זה היה כל כך שוק, בגלל שזה היה כל כך נכון. זה היה... I was happy for him.
נכון, אבל אם אני חושב, על ציפיות שיש לי מסרט או מטרילוגיה, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה, אם כשאתה עושה סרט מספר 8, שבשנתיים שעברו מאז הסרט הקודם, הוא הולך לצלם את משהו זה. אני ממשיך לעבוד בראש, אני מתכנן כבר מה הולך לקרות הלאה, ומה הולך לקרות עם כל אחד וכל זה. אז אמרתי, אוקיי, אז אני מבין. אז הטרילוגיה החדשה הולכת, אנחנו הולכים להיפרד אחד מהגיבורי הטרילוגיה. וזה התחלנו עם הן סולו. אז היה לי ברור שבסרט השני אנחנו ניפרד מלאה.
כן, זה הייתה.
ורק הסרט השלישי, לוק, שהתחיל את הסיפור, הוא גם זה שיסגור אותו. זה היה לי חד משמעי ברור.
היה איתו רעיון, אני חושבת שהוא אמר שהוא לא רוצה להיפרד מלאה עדיין בסרט הזה, כי הוא הרגיש שזה היה wrong. אני לא זוכרת כמה הוא אמר.
ואני משוכנע שהוא, מה זה מתחרט על זה? עכשיו, או שריין ג'ונסון אומר, איזה מזל שאני לא צריך ל...
כן, לא, מבחינתו זה, יש שם בדיחות שג'י-ג'י יתחיל את הכתוביות ב-It was all a dream. אבל לא,
הכתוביות הבאות התחלו, ליה is dead, זה ככה...
אומרים שיהיה time jump? נראה לי, חצי שנה, משהו כזה? היה שמועות על זה?
שזה כבר לשבור איזשהו...
לא היה לי...
הצטרכו לשבור איזשהו סוג של חוק של הטרילוגיה.
לא היה לי ספק שיהיה טיים ג'אמפ. לא יודעת, זה...
בדרך כלל הם התחילו חוץ... בתוך הטרילוגיות, עד כמה שאני זוכר, הטרילוגיות המשיכו, כל סרט המשיך ממש קונסקיוטיב לסרט הקודם. אני...
אבל לא ראיתי את זה בתור הספוילר הגדול, אני חייבת להגיד.
אז אני לא ראיתי את זה בה. לא ראיתי את זה בה.
אוקיי, איך
הגשת? לא, אבל זה היה המקום שבו אני אומר, שכשזה הגיע, אז הרגשתי סיפוק נורא גדול. אמרתי, באמת, זה היה...
זה היה כאילו, my job here is done.
כן, ואז אמרתי, אוקיי, אז בעצם אפשר לגמור את הסדרה כאן, כי אם הסדרה היא סיפורו של לוק סקאיווקר, או אם אנחנו רוצים סיפורו של אבא של לוק סקאיווקר ואז לוק סקאיווקר, אז...
אבל זה מה שהסרט אמר, it's not. It's not anymore.
בדיוק. ואז זה מגיע בתוך העניין הזה, ואז אנחנו נכנסים לספוילר הגדול השני של מי זאת ריי.
כן.
והתשובה היא nobody.
כן.
היא סתם בחורה נורא נורא מוכשרת.
זה היה מהרגעים האלה שאני בטוחה שכאילו אנשים אמרו עליהם איזה disappointing, אפילו גם מי שאהב, גם מי שלא אהב אמרו disappointing, מאכזב, אמרו איזה הנחתה כלום להרמה ענקית, אבל אני ישבתי שם וכאילו עשיתי כאילו חוותה במצח, of course, ברור.
אז, אז זה מתחבר, ופה אני מרגיש, שוב, אחד הדברים שלכן מאוד אהבתי את הסרט, שהרגשתי שכאילו ריין ג'ונסון ואני דיברנו ב-13 שנים האחרונות על סטאר וורז, והשיחות שלנו נכנסו לסרט, וזה הקסים אותי, כי נראה שהוא דיבר עם עצמו, עם האנשים שכתב את זה, על הרבה דברים שהעסיקו אותי. ואספר לך, ב-1999, כשיצא The Phantom Menace, אז הייתי בניו יורק, כתבתי למעריב, והייתי בג'אנקט עם ג'ורג' לוקאס לראיין אותו. ושם יש סצנה שנורא בלבלה אותי, ואני חייב להגיד, גם במידה מסוימת שברה את ליבי. את הסצנה שבה ליאם ניסן עושה לילד, לאנקין הקטן, בדיקת דם, כדי לראות אם הוא ג'דאי אמיתי או לא. את זוכרת את זה?
אני לא זוכרת.
אז היה שם.
זה היה מהראשונים הרי שראיתי.
המדיקלוריאנס, למדוד אם יש לו משהו בדם, שזה מה שמאפיין את הג'די.
בחיים לא היו משהו, עושים משהו כזה עכשיו. תדמיין לעצמך, אמריקה של 2017.
זה כל כך תורת הגזע. זה כל כך זה. עכשיו, והדבר הראשון ששאלתי את לוקאס.
וואו, זה נגע בך ככה?
ואמרתי, אני, מבחינתי, למה אני כל כך אוהב את מלחמת הכוכבים? כי מבחינתי, אני לוק סקייווקר. אני יכול להיות מחולות ראשון, ויום אחד להתגלות כאביר שיצא וזה. עכשיו פתאום אתה אומר לי שאם אבא שלי לא היה אביר ג'דה, אני לא יכול? אבא שלי לא, זה אבא שלי היה בחיל אוויר, הוא לא, זה הוא לא.
קרוב.
אבל ג'ובניק, לא טייס.
אוקיי.
אז הוא הסביר ונימק, אמר לא, וזה, וכאילו ניסה לב, כאילו, לא יודע, המפגש הראשון של זה. האמת שהוא הסביר את זה בסדר, אבל באופן, אבל הסרט נמצא שם, הטקסט נמצא, וזה. ואז מגיע ריין ג'ונסון, ועושה איקס גדול על הסצנה הזאת, ועל התפיסה הזאת, ועל תפיסת העולם. שאת אמרת את זה נורא נכון, כי יש משהו בג'ורג' לוקאס שהוא פשיסט, אבל פשיסט, פשיסט, אבל הוא...
לא, לא, לא אמרתי את זה. הולכים לצטט אותי.
כן. אבל פשיסט טוב, כאילו הוא אומר, אוקיי, צריך, זו תפיסה דרך אגב אמריקאית שלטת,
שאנחנו
רוצים דיקטטורה, אבל דיקטטורה נאורה. ורואים את זה בהרבה סרטים דרך אגב.
כן, כן.
אז בא ריין ג'ונסון ואומר, לא, אתה יכול להיות בן של ג'אנקיז, והמילה, כיף על המשמעות של ג'אנקי פה, זה שהם באמת גם ג'אנקיז וגם עבדו בג'אנק.
שזה גם חלום אמריקאי. זוכרים שהיה פעם משהו כזה לפני טראמפ, לפני הכל, שכזה האמנו בסלף-מייד פיפול כאלה, שבאו מכלום? גם שם מן הסתם יש מין, אתה יודע, עניין... קצת, שיש בך מעין נקודת קסם כזאת של מי אתה, אבל עדיין, זה אולי יותר דומה לרטטוי כזה, שזה יכול לבוא מכל דבר, מאשר...
נכון, שבאמת...
אבל מה שאתה אמרתי עם הבדיקה אדם, אני לא זכרתי את זה, אבל גם, אני רק מנסה לדמיין משהו כזה בסרט היום. אלוהים, איך היו קודשים את זה.
אז
אמרו על זה משהו עוד אז?
אני חושב שזה היה המקום שבו ג'ורג' לוקאס רצה, אני חושב שכל המטרה של הטרילוגיה הקודמת של לוקאס, הייתה לשבור לכולם את הלב. אני חושב שהוא עשה פיגוע מכוון לכל מי שמעריץ את הסדרה שלו, אני חושב שיש לו איזשהו סוג של אנטי למעריצים. זה ממש התחושה של זה.
למעריצים אומר... הוא חייבנר מהכל, לא? יש לו עכשיו רק את ה... הוא רק על הצעצועים.
כן, עדיין על הצעצועים הוא שמר לעצמו?
נראה לי שכן.
אוקיי, זה יפרנס אותו לשנה שנתיים. אז נדמה לי שהוא רצה כל הזמן לעשות מין איזשהו סוג של משהו כזה שאומר, אוקיי, אתם חושבים שאתם יודעים על מלחמת הכוכבים? אני אגיד לכם מה זה באמת מלחמת הכוכבים, והלך ושבר לכולם את הלב.
יש משהו בטח גרייסיוס באיך שריין ג'ונסון מתייחס להכל, מאוד, כן.
אז, וזה גם מעניין, למה? כי קודם כל יש את, את אומרת מטה, ויש את המשפט שהוא הכי מטה בסרט, הכי מודע לעצמו בסרט, והכי זה שאת רואה שזה מגיע, שריין ג'ונסון הוא קודם כל תסריטאי, כשריילו, קיילו רן, קיילו רן.
יון קולצ'ר סווין, how dare you?
אומר לריי, מספר לה מי ההורים שלה, והוא אומר לה, את לא חלק מהסיפור הזה. וזה לא סתם, הסיפור הזה, הסיפור...
עושה לה אמן פיתוי כזה, את כלום, את כלום.
כי זה נורא נכון, כי מה זה הסיפור הזה? הטרילוגיות, על פי הגדרתן, הן הסאגה של משפחת סקייווקר. ואם את לא קשורה למשפחת סקייווקר, אז את לא בסאגה, את בספינופס.
כן.
ובעצם יש פה את ההשתלטות של הספינופס על, על הסדרה הראשית.
זה היה כל כך מאכזב אם היא הייתה חלק מהם. זה לא היה כזה, כאילו הייתי רואה את זה והייתי מרגישה, טוב, סרט ילדים, בסדר. כאילו מין...
לא, אבל ציפינו לזה, בגלל שאנחנו יודעים שזה העולם, ואנחנו כבר 8 סרטים בתוכו, אז ציפינו שנגלה שהיא...
לא ציפיתי, והייתי כזה... Oh my God, oh my God, יומר זה, יומר זה, והיה כזה דרמה בסבון, והיית כזה מחכה, מסתכל בתלם בזה, מחכה לפורגים, וזהו. ופה זה היה כזה...
נכון, את כלום, את שום דבר. ואז באמת פותח את השאלה לסרט הבא, האם באמת, האם גם אם היא תנצח את קיילו רן והוא יושמד, וליה תמות, אין מנוס, אז לא יהיה יותר את שושלת סקייווקר בכלל, היא תיכחד, וכל מה שיהיה זה את ריי. האם זה יהיה סוף הסדרה? אמרתי שאנחנו נעשה ספוילרים לפרק 9. שסוף הסדרה זה ששושלת סקייווקר נמחקה, או האופציה השנייה היא,
אפרופו זה...
לא, שכאילו שקיילו רן יבוא לצד הזה, והוא יהיה השליט החדש, והשושלת תמשיך דרך ליה.
אני לא יודעת מה ג'י ג'י מתכנן. אני אומרת שאני לא יודעת, בגלל שבאמת אני לא יודעת איך זה הולך להשפיע עליו, אם הוא הולך להגיד, אוקיי, גוד ג'וב ריין, ועכשיו...
דרך אגב, אני בטוח שהם מתואמים.
לא,
אין ספק,
ג'י ג'י is good guy.
לא, אני לא זוכר אם הוא חתום כ... אקזקיוטיב פרודוסר, אבל הם יושבים שם בוועדה, ואני לא חושב שיש איזושהי החלטת הסרטאית שריין ג'ונסון קיבל, שג'יי ג'יי לא אמר, אני יודע איך להמשיך, ולורנס קסטן לא אמר שם בתור, אוקיי, זה. אף אחד מהם לא הופתע כשהוא ראה את הסרט, לשם הוא הולך, מעניין, אוקיי, נראה איך נמשיך עם זה פה.
יש כזה מין שיח כזה של... העולם של סטאר וורז עד עכשיו היה בנוי ברדמפשנס, וסביר להניח שיהיה לקיילו רן רדמפשן. אני לא, קודם כל,
אבל רדמפשן בי דף, שזה הדרך, בדרך כלל מה שמקובל.
הרבה אנשים מאמינים שיהיה ממש רדמפשן בי לייף.
שזה דווקא מעניין.
יהיה מעניין. אני לא יודעת, כי אני בכלל, מבחינתי, כאילו, הם, אתה יודע, איך אומרים, איך כל הקלפים כזה ירבבו. אני לא רואה שיהיה משהו שאנחנו מצפים לו. מרגיש לי שהוא ימות, כאילו, פשוט בגלל ש... אני לא יודעת, יש בכל זאת כן תים מסוים, במיוחד בסרטים אמריקאים, במיוחד בסרטים האלה של גמול ועונש. ואני לא רואה ש-he'll get away with this. כאילו, טוב, אז כולם סולחים עכשיו, ייי, זה לא מרוול. כאילו, זה... אני לא יודעת. אני חושבת שיהיה איזה רדמפשן של, אולי הוא יציל אותה או something ברגע האחרון, אבל ממה? אין כבר.
כן, לא, שאלה...
I don't know, איזה כיף. איזה כיף לא לדעת.
He's the new Snoke. הוא הזה. אנחנו צריכים לחשוש ממנו, אלא אם כן יתברר שיש עוד יותר Supreme Leader, אבל הוא
Supreme Leader. אני שמחה לא לדעת, מאוד.
שזה גם מעניין, כי עד עכשיו, גם דארת' ויידר, פתאום גילינו שהוא בעצמו... זוטר מול האמפרור פלפטין וכל זה, ופתאום עכשיו אנחנו מגיעים נכנסים לסרט שבו הבד גאי הוא באמת הראש הפירמידה.
Redoomed.
זה גם כיוון מעניין של לאן אנחנו נלך משם.
לאן מהבחינה הזאת, מבחינת הרדמפשן שלו באמת פחות מעניין אותי, וזה קצת... לא יודע, זה גם ג'יי ג'יי יש לו את כל הקטע הזה עם הקופסה, איך קוראים לזה? יותר מעניין אותי מה הוא אמר, כל ה-lost issues שיש לו, יותר מעניין אותי החקר והחידות, פחות מעניין אותי התוצאה. אני חייבת להגיד שכאילו יש לי תחושה דומה לגבי גורלו של קיילו רן. אני לא מאוד, יותר מעניין אותי המערכת יחסים בינו לבין ריי, מה יהיה שם, פחות בעניין של הם יתנשקו, הם לא, לא כזה, אלא כי, אמרתי, לאן זה יתעצב ואיך זה יתעצב, כי אני חושבת שאחד הדברים היפהפיים בסרט הזה, זה התחושה הזאת שלהם, שזה פחות מעין, בעוד בסרט הקודם, זה היה מין, יש את הפיתוי של הצד הרע, ומה היא תעשה עם זה, וזה כל מאוד מאוד סקסי, וגם זה היה מאוד מאוד סקסי, אבל זה יותר רגיש כמו two lost souls כאלה, שני בודדים עצובים, שאינטרפטס וכאילו עושים עם העצבות והבדידות שלהם דברים שונים, אבל פתאום קונקטינג, ופתאום מאוד רואים אחד בשני, זה הבן אדם היחידי שיכול להבין אותי בעולם הזה. וזה היה פשוט, היה כל כך, כאילו באמת אמרתי, וואו, חבל שאני לא טינג'רית עכשיו, הייתי, וואו, אהפה על זה. אהבתי על זה גם עכשיו, אבל זו תחושה כל כך מוכרת, כשאתה כזה צעיר ומבולבל ולבד ויתום, קל אורן לא יתום 100%, אבל יש לו תחושה מיותמת כזו. וההתפתחות של זה הייתה יפיפייה, והטון הסופי הזה של היא בכל זאת לא, 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 לא נתנה לו עד הסוף, כאילו, to manipulate her, כאילו, לכיוון הזה של את כלום, אבל לי אכפת. Fuck you! ומעניין אותי אם that's the last of it שראינו, והבא זה כבר אויבים לגמרי, אבל זה לא, כי הם רואים אחד בשני עדיין משהו. וזה יפהפה, וזה ממש מסקרן אותי, וזה משהו שלא הרגשתי את העוצמה הזאת בסרטים אחרים. זה גם אחד הדברים שמאוד מאוד משך אותי, של באמת כזה, אוי, ילדים עצובים ובודדים, והם רואים אחד בשני את המקום הזה של הנחמה הזו, יש את הסצנה היפהפייה, שמרגישים אחד את השני.
את עושה את המימיקה, ואני מנהל, כי אני מבין למה זה, אבל תתארי למאזיני הרדיו, מה הסצנה הזאת.
אני לוקחת את שתי כפות הידיים שלי, ועושה שהן עומדות לגעת בקצות האצבעות, כפי.
זה כמו הסצנה של טינקרבל ואקי אבני בהסדר,
כזה, בדיוק. That's the reference לכם. אז כן, שהם עומדים לגעת כזה באצבעות, ואז
באמצעות הכוח בלבד.
כן, את הכוח, ואז
המחשבה.
אז לוק מגיע, מה אתם עושים?
כן.
וכן, וזה באמת היה כזה יפהפה ואינטנס ומאוד.
אני גם לא אהבתי את הסצנה הזאת, וכמה שמעתי אנשים יורדים על הסצנה הזאת.
מה הם אמרו?
לא יודע. קודם כל, ופה, וזה ממש סצנה שעשתה רידמפשן לי לאדם דרייבר. כי בסרט הקודם לא הבנתי למה היה צריך את אדם דרייבר בתור קיילו אורן. לא הבנתי, כי הוא שחקן טוב, הוא אינטנסיבי וכל זה, אבל לא חשבתי שהדמות שלו הייתה מספיק, חוץ מאני הרע, הייתה מאוד מוכרת. ובסרט הזה, ובסצנה הזאת, באמת העניין הזה של החיבור, שהרגשתי שהחיבור הוא החיבור אמיתי, ולא באמת איזשהו סוג של חיבור של מניפולציה, של אני רק מנסה למשוך אותך לצד שלי, כי אני חש בכוח שלך, אלא באמת איזשהו סוג של, כמו שאת אומרת, שני אנשים שהם
מוצאים אחד בשני סמטינג.
נכון. ואז
גם זה הפעם הראשונה שאני הבנתי למה הוא בכלל רוצה שהיא תהיה כאילו בצד שלו, כי זה חזקה חזקה בסדר, אבל יש לך פה אימפריה. Why her? והסרט הזה וגם הסצנה הזאת מאוד מאוד הסבירו את זה.
כי היא רואה אותו. ליטרלי, הוא ממש רואה אותו.
הוא רואה אחד את השני כזה,
הוא רואה אותה קצת פחות, כי הוא לא רואה את הרקע, היא רואה את הכל.
הוא בכל זאת, כן, זה הבעיה שלו, וזה באמת הסיבה שהסצנה הזאת, שהיא אומרת לו, לא, נורא נורא מוצלחת, כי באמת כאילו יש לה מעין אמונה מאוד רצינית בו, ואגב, אני אמרתי לך את זה בזה, ואני נזהרת שאני אומרת את זה, אבל אני קוראת לזה מעין סוג של טווילייט מפוקח, סלחו לי על ההשוואה, אבל אני חייבת לעשות את ההשוואה המאוד מאוד חצופה הזאת, בגלל שטווילייט זה באמת, יש כבוד מסוים לזה, לאימפקט התרבותי שזה עשה, אבל זה באמת המאוד אמושנל פוינט כזה, של אני אשנה אותו, והערפד המיוסר הזה, והיה פה משהו שכמעט נגע שם, אבל לא בכל מחיר. לא בכל מחיר, אני כאילו, אני בכל זאת כאילו, I'm reaching out כי אני מאמינה שם במשהו, והוא כן, בבקשה, אבל לא, אבל ברגע האחרון כאילו, וואו, אתה אותו דבר, אה? לא, ממש לא. כזה מין.
אז אני נורא שמח שאת אומרת זה, כי זה ויכוח שיש לי, אני לא יודע אם לעשות name dropping פה או לא, אבל אני אעשה בכל זאת, כי
אוי, לא.
לא, לא, סתם, זה ויכוח בפייסבוק, ועשינו את זה כבר בטלוויזיה, אני ובנימין טובייס, המבקר של ידיעות אחרונות, שזה היה הרגע שבו הוא יצא נגד הסרט. כי הוא רצה שכשהוא אומר לה, בואי ביחד נשלוט ביקום, שהיא תבוא אליו. ואני אומר לו, אז קודם כל, ברוך הבא לדארק סייד אוף דה פורס, כי אם אתה רוצה שהגיבורה הטובה
סורי, גם אני הייתי כנראה
תעבור, אז אתה רוצה שהדארק סייד אוף דה פורס ינצח, אז זה אומר משהו עליך, ועכשיו את מוסיפה את העניין הזה של, אתה רוצה שהגבר הוא זה שיקח את האישה, ולא האישה שתעמוד על דעתה ותגיד לו לא, אלא לי יש את
מה הוא אמר בקשר לזה? הוא לא אהב את זה כי
לא אהב את זה שכשהוא אומר לה בואי איתי ביחד,
זה נראה לא ריאליסטי?
נראה לו פחדנות תסריטאית. שלא לקחת אותה למקום שהיא לא הייתה בו, אלא דארקסייד.
לא, מעניין מאוד לראות את זה ככה. אני כזה חושבת על זה בראש שלי. זה כיוון מאוד מעניין, יש בזה משהו. אבל זה לא היה הדבר הנכון לעשות, בגלל שהיה שם, אולי יכול להיות שזה קצת שרירותי, אבל היה מאוד חשוב להפוך את הטרופ הזה. היה מאוד חשוב ברגע האחרון לומר, הטווילייט הזה לא קורה בכל מחיר. כאילו, ברגע האחרון, אוי, אני מבינה עכשיו שכאילו כל הקשר הזה וכל הדבר הזה בינינו, לא אמרת את זה סתם, אבל אני מבינה עכשיו שהלב שלך לא לחלוטין במקום הנכון שם.
לא, כאילו, זה גם איזשהו סוג של סלף-סרווינג, ובכל זאת, בסופו של דבר, אתה רוצה לשמר את זה, כן. את המעמד שלך, אז זה חשוב, שוב חתונה כן. של... נסיכויות ולא...
זה הייתה סצנה משמעותית בשבילי, גם מהבחינה של להפוך את הטרופ הזה. מן הסתם זה סטאר וורס, זה לא היה יכול לקרות. כאילו, אתה צריך איזה גיבור, זה קצת ילדותי, אבל זה נכון, אתה צריך
דיס הירו,
להאמין בו וללכת אחריו. אתה צריך מישהי כזו שהיא לא ילדה כזאת, שזה הרגע ההתפקחות שלה בעיניי, זה היה באמת רגע התבגרות, סוג של סרט התבגרות מהבחינה הזאת, זה הרגע של...
אנחנו קוראים לזה סרטי חניכה, כל הסרטים האלה סרטי חניכה, בין אם זה שר הטבעות או מטריקס או...
כן, זה היה הרגע שלה, זה היה באמת ההתפקחות מהסיפור האהבה המאוד... אפילו במידה מסוימת קצת אנוכי לשניהם. כי גם היא רוצה, הוא מבין, מישהו שמבין את מה שאני עוברת.
להבדיל מלוק, שהיא חשבה שהוא יהיה מין סוג של פאדר פיגר.
אבא, אני אוהבת אותו.
בדיוק. ואז לוק דוחה אותה, ואז היא כאילו מתחברת אלה עם הילד הרע.
נכון.
עם הילד הרע. ווינונה וקריסטיאן סלייטר בהדרס, כן? לא, מין משהו כזה, מין חיבור כזה.
אני מתמת את התגובות לרדיו הזה. אבל לא, אבל באמת כאילו, זה, 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 זה הרגע הזה שבו היא עוברת את ההתבגרות הזאת, של יש דברים larger than this, אני לא יכולה להתמסר לזה. ואני מבינה שאתה כזה פאק בוי, מה הפן, לך, לך.
ומשהו שמסקרן אותי מאז הסרט הקודם, בסרט הזה אפילו עוד יותר, ואת הבן אדם שיענה לי על זה.
פורגים.
לא, אני בעד הפורגים. אהבתי אותם נורא נורא. וגם, לא הבנתי איזה, למה השנאה הזאת כלפיהם? הם לא היו...
בגלל המסר הטבעוני.
לא, לא חושב שזה היה העניין.
אני צוחק.
אני לא טבעוני, ודווקא אני אשמח למזנון פורגים בפיתה, אבל...
לא, לא.
אבל זה היה מצחיק.
עכשיו צ'ובאקה כזה יהפוך להיות... יעבור מדווח בשביל פיתה.
נכון. אז... הטרילוגיה הנוכחית עשתה שיפט מגדרי. הטרילוגיה המקורית הייתה די גברית. לוק סקאווקר זה הסיפור שלו, אמנם היה את ליה, אבל זה בהחלט הסיפור של לוק, והמאסטרים שלו הם כולם גברים. ופה זה הסיפור של ריי. ויותר מזה, בסרט הזה באמת יש לנו ממש סדירת פיקוד נשית של הזה.
זה מה שגם...
שוב, זה... זה משהו שאת שמה לב אליו כשאת יכולה את הסרט?
לא, מעבר, נכון, יש את הסיפור של ריי. קודם כל אני אדבר על ריי שמעבר לזה שהיא הדמות הראשית הנשית, אני מאוד אוהבת את הטיפול בה, אני מרגישה שהוא ריאליסטי, גם למי שהיא, גם אין מה לעשות, יש עניין מגדרי, ואני חושבת שהיחס הוא טוב, היא לא male-coded מצד אחד, והיא לא... טרופית, נשית מצד אחר, היא משהו ריאליסטי ונכון ומאוד מעורר הזדהות. אבל זה דבר אחד, הדבר שבאמת מאוד משך אותי ובאמת מאוד מאוד גורם לי נורא להיות invested בסרטים האלה יותר מאי פעם, ומצידי תגידו שזה עושה אותי לא אובייקטיבית, אני חושבת שזה כן חלק מהמסר...
זה הכי אובייקטיבי שיש, האופן שבו צריך לדבר עליך.
לא, יגידו, בגלל זה את חשבת שהסרט טוב. לא, זה יותר קשה. קודם כל, אולי, אבל מעבר לזה, זה גם עניין מטאיסטי באמת של, זה לא רק השינויים שהם מדברים עליהם, שדיברנו עליהם עד עכשיו, זה גם חלק מזה. אבל יש נשים בכל מקום, נשים בצד הרע, נשים בצד הטוב, על, 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 על הפליין, על, בלחימה, בהכל. האגביות הזאת, אתם לא מבינים מה זה עושה, האגביות הזאת, פתאום גרמה לי נורא נורא להיות invested בדמויות הקטנות. יש בהתחלה את פייג', אחות של רוז, שמנסה להשיג את השלט הזה, והייתי על קצות האצבעות, באופן שאני מודה שאני לא בטוחה שהייתי עד כדי כך, אם זה היה גבר, פשוט בגלל ש-I've seen this a lot. כאילו, זה לא סצנה חדשה במיוחד, אבל יש בה כן משהו חדש, שזה דמות נשית, פשוט בגלל ש... אני לא ראיתי זה לפניכם, פתאום ראיתי את עצמי, פתאום ראיתי חברות שלי. זה נשמע, זה נורא קשה כשלא רגיל, כשאתה כן רגיל לזה, נורא קשה להבין את זה, ואני יכולה להבין את זה, שקשה לראות למה זה מלהיב. אני חושבת שהיה רגע בוונדר וומן, שהיה איזה רגע שהיא בסרט בוונדר וומן, שהיא מטפסת על מגדל, והתחלתי לבכות. ואורן יושב לידי, והוא אמר לי אחר כך, אורן בעלי, הוא אחר כך אמר לי, ראיתי שאת מחייב קוד, חשבתי, מה, זה כולה משהו שראיתי עוד המון פעמים, ואז נפל לו הסימון, של וואלה, אוקיי, okay, I see it now. כי זה, המון נשים שאני מכירה הגיבו ככה בוונדר וומן, רייצ'ל ווייז התראינה ואמרה, לא הבנתי אף פעם סופר הירוז, ועכשיו כן, כי פתאום אני מבינה, כל הבנים מרגישים שזה הם, ועכשיו אני מראה מרגישה שזה אני. אפילו אחרי גלו, התחלתי להרביץ, לספות, והרגשתי כזה נורא נורא powerful, ותחושות כאלה שלא היו לי בצורה רצינית עד עכשיו. אז כן, את סטאר וורס, האגביות הזאת, יותר נכון, דמות נשית ראשית, מגניב, מגניב, אבל זה בעיקר, כן, הפיילוט היא בחורה, וזה, וכאילו בצורה ממש כזה של כן, זה, וזה לא רק... משהו שמן הסתם לי אישית היה לי כיף ונעים לראות, אלא זה פתאום מרגיש כל כך יותר ריאליסטי ואמיתי, פתאום מרגיש פחות כמו הפנטזיה מלחמת הכוכבים שהייתי רואה עד עכשיו, של נחמד סרט, ועכשיו זה יותר הרגיש לי כמו this is real. זה נתן לי, האם זה נתן לך את אותה תחושת זה אמיתי יותר עכשיו?
לא, אני כל הזמן ניסיתי גם לחשוב על הבנות שלי, יש לי רק בנות, אז ניסיתי לחשוב, והם לא רוצים לראות מלחמת כוכבים, תהיתי אם זה יעניין אותם יותר, בגלל שעכשיו זה גיבורה ואשר הוא גיבור, אז אין לי תשובה, כי הם עוד לא ראו את זה.
מותר גם לא לאהוב.
נכון, לא, אין לי, זה גם נכון
שאני. בן של בן דוד שלי, שאלתי אותו מי הדמות האהובה, הוא אמר רי, וכמעט התעלפתי.
עכשיו אנחנו נכנסים לאתגר אדריכלי, ממש. איך גיא הצליח לעבור לצד השני וזה? וכדי ש...
נעשה קצת רעש.
מה? מה? לא, תכננתי, אבל יכול להיות שאנחנו נעשה...
לעשות, לקום, לעשות את העניין הזה? אני עושה את זה.
זה הקטע שבו אנחנו ככה מהרהרים מאחורי הקלעים. איך בעצם מפיקים את הדבר הזה? אז, אבל בואי נגיד לך מה אני חשבתי על הדבר הזה, ולמה פתאום נהייתי מודע לזה דווקא בסרט הזה, כי אני חושב שריין ג'ונסון נהיה מודע לזה. ואפרופו ה-Kill Your Heroes, הסצנה הראשונה, סצנת הקרב, הנפלאה, חלליות, ופייג' והגבורה שלה, והגבורה של פו, והם מצליחים ומנצחים, ואז הוא חוזר לבסיס, וחוטף על הראש מפרינסס ליה, ואומרת, אתה היית יהיר, היית סיכנת לשווא, והמחיר ששילמנו לא שווה את התוצאה שאתה השגת, ומורידה אותו בדרגה. ואז נכנסת לתמונה מפקדת חדשה, לורה דרן, ובאמת יש, שהוא כל הזמן חושב שהוא זה שהולך להיות, נכון? יש את הסצנה הזאת שממש היא מכריזה לאדמירל החדש, והוא בטוח שהיא הולכת להכריז לו.
זה אפילו סצנה קצת מביכה עבורי, והרבה, אני חושב שהיה שיחה על זה בטוויטר שלי עם כמה אנשים, שמיד סננו אותה, מהר, וחשבנו, וואו, כאילו זה, כמה זה, מן הסתם כן, בין אם הייתה גבר או אישה, אני חושבת שמן הסתם האינסטינקט שלך זה להיות קצת נגדה, כי אתה בעד פה, אבל סנן אותה באינטנסיטי שאני לא בטוחה שהיה אם הייתה גבר. שזה היה משהו כזה, לא, מיד מרגישים שהסיבה שדיברנו על זה נשים, לא בגלל שיש מין נשים, סוג של נחשים ששונים מיד נשים, לא, בגלל שהתרגלנו מיד שאישה במעמד בסרטים, היא וילן, היא מיד אתה קצת נגדה, פשוט כי התרגלת ככה והתחנכת ככה.
והסרט
מקולנוע.
משחק על זה. המשחק כן. משחק על זה.
הסרט גם יש שם רגע של אוף קורס.
כן. וזה. ואז מה שבעצם אני חושב שאיזשהו סוג של המסר של הסרט כולו מבחינת ריין ג'ונסון, וזה משהו שאני חושב שהוא מביא ממנו, זה לא קשור לזה, זה שהחיבור הזה, ופתאום זה גם בעברית זה התחבר נורא, זה בין גבורה וגברים, שיש משהו בגברים שבאמת הם יכולים להיות גיבורים, כי הם רצים עם הראש בקיר ישר ויפציצו את הכל, יעשו את הדבר וכל זה, בלי אולי לחשוב על התוצאה הסופית, בלי אסטרטגיה בסופו של דבר, ואז אולי יהיה ניצחון, אבל ניצחון הזה זה מה המחיר של אותו ניצחון. מעניין, אני פחות, ולעומת זאת, לעומת הגבר האחד שהוא הגיבור, יש לנו פה קואליציה של נשים, של מפקדות, שמקבלות החלטות ביחד, כנראה מאחורי הקלעים, כי אנחנו לא מודעים לדברים שנעשים עד שאנחנו לא מבינים אותם, וככה הן פותרות את הבעיה. כלומר, יש ממש איזשהו סוג של אמירה, איך כשאתה רואה את כוכב המוות מולך, איך גבר יעשה את זה, ואיך אישה תתמודד עם הדבר הזה.
זה מעניין, אני יותר ראיתי את זה במובן של מין סתם, כאילו, זה מעניין, אתה ראית את זה מולך, שאני ראיתי את זה שזה יותר מין, לא, בואי אני אסביר לך, אני יודע יותר טוב.
שזה מה שהוא אומר.
שביניהם, כן. שזה התחושה הזאת, כאילו, אני זוכרת שהיה איזה... קראתי איזה כתבה אחר כך, שכאילו איך הסרט הזה כזה מביא בראש, כאילו לכל תופעת המנספליינינג, וזה. ושני העתים זה אלמנט
משתלמים יפה. ונכון, זה מדהים שבסרט כל כך גדול, שעתיים וחצי, כל כך הרבה קטעים וכל זה, המבט על הפנים של פו, כשהוא מבין איך הוא לא הבין את הדמות הזאת, ואת מה שהיא רוצה לעשות, ומי היא באמת, ומה היכולת שלה, זה רגע נורא קטן מבחינה קולנועית, כי זה תופס זה, אבל הוא פרייסלס. כן. א', התבגרות של דמות, וב', איזשהו סוג של אמירה נורא חזקה של הסרט, על ההבדל בין שיטות ניהול מלחמה, אני יודע, ניהול מבצעים, ניהול משברים.
אני מאוד שמחתי שנותנים לו את הרגע הזה של ההבנה הזאת, גם כן.
כן.
של אני מעכל את זה עכשיו.
יש לנו... שתי דקות.
להכל?
לסיום.
אוי, אבל...
אמרתי לך, תבואי לחצי שעה.
היה לי כל כך הרבה דברים לומר.
אז תגידי, עכשיו, שתי דקות,
רוצי. היה לי נורא חבל שהיה את הקטע הזה שרק אך רוז מסתכלת על החצי שרשרת, והייתי כזה, אוי, הם lovers. ואז קצת הרסו את זה, והיה לי חבל, כי this movie needs more gay. כאילו, 100%.
אוקיי.
והיה לי נורא נורא חבל שהם אחיות.
אבל היה נורא אותי זה בלבל אפור, בהתחלה חשבתי שזאת היא, כי זה כאילו לקחו שתי שחקניות אסיאטיות, אז כאילו ממש לא... למכה ראשונה, עד שהבנתי שהיא מתאבלת, אז מכה ראשונה לא לגמרי הבנתי מה זה.
יאי, חברה שלה, ואז לא, ואז זה קצת יחזב אותי, ואני חושבת...
אז אולי...
מה הסיכוי, תגיד לי,
הטרילוגיה הבאה יעשה גיי אברמס.
יש לי שאלה, לא, באמת, יש לי שאלה, מה הסיכוי לפין ופו?
לא, די, פין ורוז, לא? זה
כזה
נסגר.
לא, אני חושב, אין אדם מן השיקה כזאת, כי יש לה מין קראש, אבל אני הרגשתי שהוא היה כזה לא בעניינים.
פין ופה.
אני נורא רואה פין ופה, ואני חושבת, ובהתחלה זה מין כזה חכה, שניהם, לא חכה, אבל מין שניהם סקסים, ושניהם כאילו, ונורא נורא דואגים אחד לשני. אבל אז באמת, אני שואלת את עצמי, 2019, דיסני, come the fuck on. כאילו, מה הולך להיות מהבחינה הזאת?
הלכנו טבעוני, כמה את רוצה עוד שנלך קדימה?
לא, די.
פמיניסטי, טבעוני, גם LGBTQ friendly, זה לא בעשור הזה, lady.
אני מצפה שכן. לפחות בקטנה, לפחות סם, בגלל זה כאילו היה לי כל כך חבל על רוז ופייג', אבל לא יודעת, אני ממש שלחתי מין שאלה כזאת של this is it, this is time, נשיקה,
את
משהו.
את יותר מתקדמת, אבל אני
ממש ממש
אני מזמין
delusional.
עכשיו ממך, וזה הכוח שלך, זה ה-next viral video שלך, פין ופו.
אני לא צריכה next viral video, אני יכולה לשלוח לך פן-ארטים מהמחשב שלי, של אלפי אנשים שמרגישים דומה.
כן? כבר יש?
אוקיי. Oh my god, איזה נאיב, כמובן.
אוקיי, סליחה, לא הלכתי לשם.
בטריילרים כבר. סליחה. אני ממש הלכתי לשם, ו- some kind of gay, כן, משהו, אפילו בקטנה, אפילו לראות.
טוב, נראה, נחכה. ניפגש פה עוד שנתיים.
זה האתגר שלי עוד שנתיים, ש- has to happen.
אוקיי. טוב, באמת לא הספקנו לדבר על הרבה דברים שכתבתי לי, אבל כיסינו לא רע, לא רע. שעתיים וחצי של סרט בשעה של תוכנית זה לא רע. לי להב, הייתה העורכת שלי, אורחת שלי, ובאמת בואי נקבע לעוד שנתיים פה.
יאללה, אולי אני חשובה מדי עד אז.
נכון, אולי תהיה כבר בשותפה לתסריט ולעיצובים של
המפיק.
של המפיק. אז רגע, ואנחנו נסיים עם הנעימה של ריי, זה מהסרט הקודם, זה מופיע גם בסרט החדש, אבל זה אני חושב הנעימה הכי טובה, החדשה בטרילוגיה הזאת של ג'ון וויליאמס, ועם זה אנחנו חותמים את סינמה סקופ ברדיו כזה. בשבוע הבא, אם מישהו עדיין נמצא פה, תוכנית סיכום שנה. אז יאללה, ביי. Thank you.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah. עם יאיר רווין.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.